אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מקשיבים לכמוסה. רגע לפני ראש השנה, זה הזמן לחשוב מה אנחנו רוצים לעשות עם עצמנו בשנה החדשה. אולי אנחנו רוצים להתעמל יותר, ללמוד משהו חדש, להחליף עבודה או להתחיל דיאטה. התחלות חדשות כמו שנה חדשה הם זמן טוב לקבל החלטות כאלה. או בעצם, לא בטוח. יש לא מעט דיאטות כושלות ומנויים לא מנוצלים לחדר כושר, שבאו לעולם בדיוק בגלל החלטות כאלה לשנה החדשה, שלא יצא מהם כלום. אז כדי להבין איך אפשר לדאוג שבאמת נממש את ההחלטות שלנו לשנה החדשה, ולהבין אם בכלל כדאי לנו לקבל החלטות כאלה, התקשרנו לאמריקה, לאיילת פישבך.
אני איילת פישבך, אני פרופסור באוניברסיטת שיקגו, בית הספר למנהל עסקים.
פישבך, בהכשרה שלה, היא דוקטור לפסיכולוגיה. בשיקגו היא מלמדת וחוקרת כבר כמעט 20 שנה, ובזמן הזה היא הספיקה לפרסם כבר יותר מ-100 מאמרים אקדמיים, כולל מאמר משנה שעברה על החלטות לשנה החדשה, ומה יכול לגרום להם להצליח. בגדול, מה שמעניין את פישבך במחקרים שלה הוא רכיב הקסם שדרוש למי שרוצה להשיג את המטרות שלו. מוטיבציה.
איך עושים את זה? איך אנשים משיגים את המטרות של עצמם? איך אנחנו משפיעים על אנשים אחרים להשיג את המטרות שלהם? בעצם כל מה שקשור להתנהגות שהיא תלוית מטרה, שהיא מיועדת להשיג משהו.
חשוב לנו להדגיש שאתם לא חייבים לקבל איזושהי החלטה לשיפור עצמי בשנה החדשה. לא באנו לטעון שכולם חייבים להיות במרוץ להתאמץ, להיות רזים, יפים ועשירים יותר. אם טוב לכם כמו שאתם, זה מצוין.
לפעמים המטרה זה לקבל את מי שאני, או ללמוד לחיות עם מה שיש לי. המטרה, התחום של התוכן של המטרה, הוא בלתי תלוי בדרך להגיע לשם. המטרה יכולה להיות למצוא את מה שמספק אותי בעבודה הנוכחית שלי, בחיים שלי, למצוא את מה שאני אוהבת לעשות. זה לא, אם אנחנו חושבים באופן פשטני על השגת מטרות בתור להיות יותר עשיר או יותר מפורסם, אז בהחלט בוא נבהיר שזה לא מייצג את כל המטרות שיש לאנשים.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו ככה מדברים סביב ראש השנה, זה בכלל רעיון טוב לקבל החלטות לשנה החדשה, כלומר הרבה אנשים מקבלים החלטות שהשנה הם יעשו משהו אחר, או השנה הם ילמדו לאהוב את מה שיש להם, דווקא בראש השנה כדאי לקבל החלטות כאלה, לחשוב מחשבות כאלה?
בהחלט, והאמת היא שאנשים עושים את זה בכל ציון דרך, אנשים קובעים מטרות בתחילת השנה, אנשים קובעים מטרות ביום ההולדת שלהם, אנשים קובעים מטרות אפילו ברמת השבוע, יש יותר דיאטות שמתחילות ביום ראשון מאשר ביום שבת. אז אנשים מחפשים ציוני דרך להגיד, אוקיי, אפשר להגדיר את זה בתור התחלה, ועכשיו אני יכולה לראות מה אני אעשה ממחשב ועד נקודת ציון הבאה, מה אני אשיג בשנה הקרובה. ראש השנה הוא מעניין אותנו במיוחד, בגלל שזה תאריך שבו הרבה מאוד אנשים קובעים מטרות, עם ימי הולדת זה דבר פרטי, לכל אחד יש ביום שלו, בראש השנה הרבה אנשים קובעים מטרות, אז פתאום יש הרבה יותר אנשים שהולכים לחדר כושר, ופתאום יש הרבה יותר אנשים שמתייעצים איך לחסוך כסף, ואיך לעשות דיאטה, עניין בללמוד דברים חדשים, כל זה רואים איזושהי עלייה בסביבות ראש השנה.
רגע, מעניין אותנו, okay, מעניין אותנו החוקרים.
אני אבהיר את עצמי, אנחנו יודעים הרבה על כמה זה יעיל לקבוע מטרות בראש השנה, כי זה יותר קל לחקור את זה מאשר כמה זה יעיל לחקור, להציב מטרות ביום ההולדת. אבל בעצם זה אותו רעיון, יש פה ציון דרך, יש פה התחלה, ובהתחלה זה טוב להגיד, אוקיי, עכשיו אני מתחילה, מה אני רוצה להשיג?
אנשים מנצלים את השנה החדשה או אירוע בחיים שלהם כדי להחליט שממחר הכל משתנה. ממחר הם יהיו חתיכים, רזים וחכמים. אבל מעט אנשים מצליחים לדבוק במשימה הזאת לאורך זמן. באופן הדרגתי הם הולכים ומתעדים מחדר הכושר, חוזרים לאכול סוכר ופחמימות טיפשות, עד ראש השנה הבא והחלטות הגדולות החדשות שהוא יביא איתו. פישבוך מפתיעה ואומרת שמבחינתה זה בסדר. זה עדיף משום דבר, ולא רע להשיג את המטרות שלנו באופן חלקי.
זה שאנחנו לא משיגים את המטרות שלנו לגמרי, זה לא אומר שלהשיג אותנו באופן חלקי, זה היה כל כך רע. אבל להציב מטרות זה לא מספיק, להגיד אני רוצה להיות שם, זה רק נותן לי את הכיוון, אני רוצה ללכת לחדש שראה, אוקיי, יפה מאוד, אבל עכשיו צריכים לתרוף כל מיני דברים.
ונניח שהחלטתי שאני רוצה לעשות כושר מראש השנה, איך אני מבטיחה שאני מתמידה בזה לאורך זמן?
בואי נתחיל עם זה שאת צריכה להציב מטרה ולא מטלה. וההבדל okay. בין מטרה למטלה זה שמטלה זה עונש. Okay? אז מה שאת אומרת זה אני הולכת לסבול ואני אעשה את זה למרות שאני אסבול. לחדר כושר זה לא עובד בכלל, אז המטרה צריכה להיות משהו שהוא מעניין. אל תחליטי לרוץ אם את לא אוהבת לרוץ, אל תחליטי לשחות אם את לא אוהבת להירתם. Okay. תבחרי את הסוג, התאמנות, סוג כושר שמתאים למה שאת רואה את עצמך נהנית לעשות. תחשבי על איזשהו אופן לעשות כושר שבו את שומעת מוזיקה, אולי רואה תוכניות טלוויזיה מעניינות. מקשיבה לפודקאסט של כלכליסט שזה מעניין אותך, עושה משהו שאופן אותה, את המטרה הזאת לנעימה לעשות אותו רגע.
לילד פישבח יש עוד כל מיני טריקים ושפנים בשרבול שיעזרו לנו לחיות את החיים באופן אחר ולהשיג בצורה נעימה את המטרות שלנו. למשל, אם מישהו רוצה לעשות כושר, יש יותר סיכוי שהוא יתמיד בזה אם ילך עם חבר טוב. והליכה ביחד לחדר כושר, אימון כדורשת או שחייה, יהיו תחליף למפגש השפוי שלהם בקפה. פתאום לעשות כושר זה כיף כי מבלים עם חברים. ויש עוד.
אחרי זה, את צריכה לתת לעצמך איזשהם חיזוקים שהם מועילים, שהם ידיעים. אם אני אעשה את זה, אז אני אצ'פר את זה באיזשהו אופן שהוא נעים לי באותו רגע. המוזיקה והטלוויזיה זה הרבה פעמים הדוגמאות שאנשים משתמשים. אני אעשה משהו שהוא כיף לי בתור חיזוק עצמי. כמובן שהחיזוק צריך להיות לא כזה שמבטל את המטרה. אם החיזוק נלך את מחדר כושר, אז אחרי זה לעצור בית קפה ולאכול משהו לא בריא, זה חיזוק מאוד גרוע לכושר, כי זה מבטל את מה שהשגנו עם הכושר.
כל הרעיונות האלה עובדים גם מחוץ לחדר הכושר. את אותו עיקרון אפשר למצוא גם בניסיון לשנות את התזונה שלנו. פישבח מספרת שאנשים יתמידו באכילת אוכל בריא אם הם חושבים שהוא גם טעים. ומי שמתכנן לאכול אוכל בריא שלא טעים לו, זה לא יעבוד.
באחד המחקרים שלך שהיה נורא מעניין, ראיתם שאנשים שומרים על עצמם יותר כשהם עם אנשים אחרים, כלומר הם אוכלים פחות, מתאמצים יותר בחדר כושר כי הם יודעים שהם מסתכלים עליהם. אז לחץ חברתי עובד?
אנחנו יצורים חברתיים, אנשים בעיקרון, הם יצורים חברתיים, אנחנו חיים עם אנשים אחרים, ומה שאנשים אחרים עושים משפיע עלינו, והנוכחות שלהם משפיעה עלינו. בנוכחות של אנשים אחרים, שאנשים אחרים מסתכלים עלינו, שאנחנו חושבים שאנשים אחרים מסתכלים עלינו, אנחנו עושים יותר ממה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לעשות, ממה שאנחנו חושבים שהם צריכים לעשות, זה לא במקרה שחדרי כושר הרבה פעמים מאורגנים ככה שאנחנו רואים אנשים אחרים מתעמלים, כשאנחנו רואים אנשים אחרים זה מעודד אותנו לעשות אותו דבר, כשהם מסתכלים עלינו זה מעודד אותנו לעשות. הדבר היחיד שצריך לשים לב בהקשר הזה זה שלפעמים אנחנו בוחרים להסתכל על אנשים שעושים דברים במקומנו. בעצם אנשים שאנחנו מסתכלים עליהם והם עושים את הדבר במקום שאנחנו נעשה את זה, הם חותרים למטרה במקומנו, זה לא כל כך מוצלח. יש מחקרים מאוד מעניינים שמראים שבני זוג הרבה פעמים עושים את זה ככה שבן זוג אחד אחראי על העניינים הפיננסיים של המשפחה ובן הזוג השני כתוצאה מזה מאבד עניין, מאבד את היכולת במשך הזמן יודע פחות ופחות איך לארגן את העניינים הפיננסיים. אז כשאנחנו מדברים על מטרות של ראש השנה, כאילו להיות יותר בריא, להיות יותר חסכן, להיות יותר משכיל, למצוא עבודה מעניינת. צריך לשים לב שאנחנו לא בוחרים לעבוד עם אנשים שבעצם יעשו את הדברים האלה במקומנו, להיות, לחיות עם מישהו שמקפיד על בריאותו, לא יעשה אותי בריאה, אני צריכה לעשות את זה בעצמי.
עד עכשיו דיברנו על איך להשיג את המטרות שלנו, אבל חשוב גם מה אנחנו מנסים להשיג. הנטייה הטבעית שלנו היא לאמץ משימה גרנדיוזית. זהו, נגמרו המשחקים, ועם סכין בין השיניים אני מתאבדת על המטרה הזאת. אל תבלבלו אותי עם מטרות מיניאטוריות, רק הגדול ביותר. בתוך שנה אני מגדילה את ההכנסות שלי ב100,000 שקל, יורדת 20 קילו ועושה איש ברזל מלא. אבל מטרות כאלה נוטות להסתיים בבית הקברות למשימות מוגזמות. המחקרים של הילד פישבח מראים שעדיף לקחת את היעד הגדול הזה ולגזור ממנו הרבה יעדים קטנים וסבירים במרווחי זמן קטנים יותר שאפשר להשיג כל יום, כל שבוע או כל חודש. ככה יש סיכויים גדולים יותר להשיג אותם.
אנחנו יודעים כבר כמעט 100 שנה שאנשים, ובעצם לא רק אנשים, גם חיות אחרות, עובדים יותר קשה שהם קרובים להשיג את המטרה. שזה מאחורי הפינה, אני עובדת יותר קשה. אם המטרה היא לאכול בריא היום, זה יותר מעודד מאשר לאכול בריא החודש, ובטח מאשר לאכול בריא השנה. ואפשר להשיג את זה, זה תכף, היום הוא רק 24 שעות, אם אני רק אתמיד בזה עוד קצת, אני אשיג את המטרה.
פישבח במקור היא בכלל קיבוצניקית, מיגור. לשיקגו היא הגיעה בתחילת העשור הקודם, אחרי שסיימה את הדוקטורט שלה באוניברסיטת תל אביב. שיקגו, ליתר דיוק, המחלקה לכלכלה באוניברסיטת שיקגו, מאוד רחוקה מהקיבוץ. זה הרי מעוז השוק החופשי, המקום שבו לימד מילטון פרידמן. אבל שיקגו היא גם המקום שממנו יוצאת בשנים האחרונות בשורת הכלכלה ההתנהגותית, של הכלכלן ריצ'רד טיילר. ופישבח הגיע לשם כדי לעבוד איתו.
לתת את רקע לסיפור הזה, ריצ'רד טיילר, שהוא האמיתי ובאמת הקים את הקבוצה שבה אני נמצאת היום באוניברסיטת שיקגו, הגיע לבית ספר למנהל עסקים בתור אאוטסיידר, בתור בן אדם עם אג'נדה להקים כלכלה התנהגותית, ובעצם שכר פסיכולוגים, ואני הייתי אחת מהנהלת. הוא הביא קבוצה של פסיכולוגים חברתיים לבית הספר למנהל עסקים.
טיילר והכלכלה ההתנהגותית מאתגרים את התפיסה המסורתית של הכלכלנים, לפי האנשים הם מקבלי החלטות קרי רוח ומחושבים להפליא, שגם יודעים לעמוד בפיתויים. בהתחלה זה הפך אותו לאוטסיידר, אבל בינתיים טיילר כבר הספיק לכהן כנשיא האגודה האמריקאית לכלכלה, ובשנה שעברה הוא גם זכה בפרס נובל לכלכלה, וגם פישבח מרגישה את השינוי הזה בהתייחסות לכלכלה ההתנהגותית.
אם בעבר, אם לפחות שאני התחלתי, היינו איזה תחום אקדמי שבעיקר מדבר עם עצמו, המצב היום זה שהמחקרים שלנו הם באופן קבוע מופיעים בתקשורת, ואנשים מתעניינים בהם ופונים אליהם.
והאמת שגם אנחנו בעצם פנינו לפישבח בניסיון לקבל תובנה גדולה מהכלכלה ההתנהגותית. אותה זה שישע. דיברנו על כל מיני פתרונות, בואי נחזור שנייה לבעיה וניקח צעד אחורה. מה בעצם הכלכלה ההתנהגותית אומרת לנו על למה בעצם קשה לנו כל כך עם ההחלטות לשנה החדשה? כלומר, מה הסיבה שבגללה כל כך קשה לנו להתמיד בהם גם אחרי החגים?
השאלה למה זה קשה להציג מטרות היא קצת מעגלית, כי בעצם אם זה לא היה קשה, אז לא היינו מציגים את זה מטרות. כל מיני דברים שאנחנו עושים, שאנחנו מרוצים מהם לבסיס יומיומי, ואנחנו לא צריכים להציב לעצמנו מטרות בשביל זה. אני יכולה לקום בבוקר ולעשות את מה שכיף לי, ולדאוג שאני אוכל ולבלה עם החברים שלי ואנשים שיקרים לי, ואני לא צריכה להציב את זה בתור מטרה. אם אני מציבה משהו בתור מטרה, סימן שזה לא כל כך קל להשיג את זה.
למה לא קל לנו להשיג את המטרות שלנו? פישבח אומרת שאנחנו רוצים כל מיני דברים שסותרים אחד את השני. וזה כבר מביא אותה לאחת הביקורות העיקריות של אנשי הכלכלה ההתנהגותית כמוה, כלפי כלכלנים מסורתיים יותר, שרואים את בני האדם באופן חד-מימדי. בעולם הכלכלה יש דבר אחד שאנחנו רוצים ברגע נתון. בעולם האמיתי אנחנו רוצים כל מיני דברים.
אני רוצה לרדת במשקל, ואני רוצה ליהנות מיהיה אוכל. אני רוצה ללכת לחדר כושר, ואני אסלמית, אני רוצה לנוח. וזה בסדר, זה מי שאנחנו רוצים כל מיני דברים.
וכשרוצים הרבה דברים, לא, לפעמים הם מתנגשים.
הם מתנגשים תמיד. כלומר, הם או שהם מתנגשים כי הם מתחרים על זמן, או שהם מתנגשים כי הם באופן ישיר מורידים אחד לשני. כי לאכול זה נגד יתה.
כן.
לאכול הבריא.
אוקיי, אז דיברנו קצת על הסיבה העקרונית למה אנחנו צריכים החלטות לשנה החדשה, ולמה קשה לנו לקיים אותם. בואי דברי קצת על העיקרון הכללי מאחורי הפתרונות שאת מציעה. מה צריך לקרות כדי שנעמוד בהחלטות שלנו?
כן, אז בוא נדבר קצת על מה צריך לקרות. יש הרבה דברים שצריכים לקרות, אז אני אתמקד רק על הדברים העיקריים. צריך להציב את המטרה, היא צריכה להיות קונקרטית, צריך להיות משהו שאפשר להציב אותו. הוא צריך להיות משהו שנעים להציב אותו, וצריך להיות קרוב, יש לזה משהו מיידי שאפשר להשיג. האחרים צריכים לתמוך, צריך למצוא את האנשים האחרים שתומכים במטרה הזאת, או שיכולים לספק איזשהו מודל איך לעשות את זה, וצריך לעקוב אחרי ההתקדמות, צריך להסתכל על מה השגתי כבר, מה עדיין אני רוצה להשיג, איפה אני נמצאת, צריך איזשהו מוניטורינג על איך אני מתקדמת למטרה הזאת.
שאלה שמאוד מעניינת אותי. בן אדם כמוך שיודע כל מה שאת יודעת על כל השטיקים והטריקים שמגבירים מוטיבציה. עד כמה את יכולה להרים את עצמך מהספה ולשלוח את עצמך לחדר כושר?
זאת שאלה טובה. את יודעת, אפשר לשאול האם בן אדם שחוקר מוטיבציה במשך בטח 20 שנה, יכולה לעשות את זה יותר טוב ממי שלא. דרך אחרת זה היינו יותר נעוצה מעצמך. אני לא חושבת שאני יותר מרוצה מעצמי, זה בטוח. יש הרבה דברים שהייתי רוצה לעשות ושאני לא עושה. אני לא הייתי בחדר כושר כבר שבוע. שאותי זה מאחזב.
סדרת מחקרים חדשה של פישבח מבססת את הקלישאות הניו-אייג'יות שהכוח נמצא בתוכנו. הניסויים נעשו על אנשים עם בעיות שליטה עצמית שהיו במקום חלש והתקשו למצוא בעצמם את הכוח כדי להתאמץ ולצאת ממנו. מובטלים שלא חיפשו עבודה, אנשים שלא הצליחו לחסוך כסף, לא טיפלו בבעיות הבריאות שלהם. פישבח ועמיתיה ביקשו מהם לתת עצות מניסיונם לאנשים שנמצאים במצב דומה. מנגנון מדהים ומעצים נכנס לפעולה. פתאום האנשים האלה התמלאו מוטיבציה לחסוך, לטפל בבריאותם, להתקדם בלימודים ולחפש עבודה.
כן, אז זה באמת סדרה של מחקרים שממש רק עכשיו פרסמנו, ומה שעורר את הרעיון הזה, הייתה המחשבה שהרבה פעמים אנחנו נותנים עצות לאנשים על דברים שהם כבר יודעים. אז יש דברים שאנשים לא יודעים, אבל למשל מה זה אוכל בריא, יודע כל מי שמתעסק בדיאטות. או מה צריך לעשות כדי להשיג עבודה, אם אין לך עבודה, רוב האנשים יודעים. ובעצם הבעיה שלהם הרבה פעמים זה לא חוסר בידע, כמו חוסר במוטיבציה, כמו חוסר בביטחון עצמי, שבאמת יש לי את הידע, שבאמת אני המומחית לעניין הזה, אז אם הסתכלנו על אנשים, זה היה גם מבוגרים וגם ילדים, ובמגוון רחב של מטרות, באמת בחיסכון, בלימודים, זה היה לילדים, בחיפוש עבודה, בדיאטה ובשליטה בכעסים. ונתנו לאנשים או לתת עצה למישהו אחר, או לקבל עצה מגדולי המומחים. חיפשנו את העצות הכי טובות שאנחנו יכולים למצוא, נניח. בחיסכון, הלכנו למומחי החיסכון לשאול מה הם מציעים לאנשים. והסתבר שאנשים מרגישים שיש להם יותר מוטיבציה, שהם יותר מוכנים לעשות את זה, שהם הולכים לעשות את זה, אחרי שהם נתנו עצה יותר מאשר אחרי שהם קיבלו עצה. עכשיו, זה לא שהעצות שהם נותנים הם ברמה של העצות שהם מקבלים, העצות שהם נותנים הרבה פעמים קצרות, הן לא כוללות את כל האספקטים של מה שהיה אפשר לעשות, הן כמובן לא מנוסחות באופן רהוט כמו העצות שהם מקבלים, אבל מה שהם כן עושות, העצות שאנשים נותנים, הן גורמות לאנשים האלה להרגיש, אני יודעת מה לעשות, אני מסוגלת לעשות את זה, יש לי את הידע, יש לי את הביטחון, אני חשבתי על זה כבר, יש לי איזושהי מומחיות, והביטחון הזה הוא חשוב מאוד למוטיבציה, והוא הרבה פעמים יותר חזק מאשר לדבר עם המומחה. זה כשאני אמרת את זה עכשיו, כי את מדברת איתי בתור המומחית למוטיבציה.
והמוטיבציה הזאת גם מתרגמת לפעולה אחר כך?
אז זה אנחנו יודעים ממחקר אחד שעשינו עם ילדים, ולקחנו ילדים שמתקשים בלימודים, שהיו באיזושהי תוכנית של לחזק אותם, והצענו להם או לתת עצה או לקבל עצה, ואלו שנתנו עצה למדו אחרי זה יותר. אנחנו יודעים את זה כי הם היו, היה להם איזה משהו שהם עשו בתור תוכנית לחזק את... את הכישורים שלהם אונליין. אז אנחנו יכולים לראות כמה דקות הם עבדו בתוכנית הזאת, והם עבדו יותר אחרי שהם נתנו עצה משהו אחרי שהם קיבלו עצה.
בואי נחזור שנייה לכל הרעיון שפתחנו בו את השיחה שלנו, ו... הרעיון הוא שכאילו בוא נמצא דרכים לעזור לאנשים לעמוד ביעדים שהם הציבו לעצמם. אבל נניח מה קורה, האם יכול להיות בעצם שלא הלכתי לחדר כושר, למרות שנרשמתי לחדר כושר ולא עשיתי דיאטה, למרות שפתחתי בדיאטה, יכול להיות שבעצם גיליתי שלא רציתי ללכת לחדר כושר, כלומר, יכול להיות שהיעד הזה לא באמת כל כך חשוב לי.
אני חושבת שמה שאתה בעצם שואל עליו זה... כמה בעצם אנחנו רוצים למצוא מה שמעדין אותנו, להעלות את המוטיבציה של עצמנו, לעומת להשפיע על אחרים. לעומת זה שאולי אני רוצה שאתה תתעמל, אני רוצה שתפעל בריא. זה טוב למערכת הדויות שלי, אם אתה תחיה אורח חיים בריא. ובאמת, כשאנחנו רוצים מוטיבציה, זה... שתי דרכים לחקור את זה, אחד זה איך אנחנו משפיעים על אנשים אחרים, איך אנחנו משפיעים על ילדים, איך אנחנו גורמים לילדים, לגמור, לאכול טוב, לעשות כושר, והשני זה איך אנחנו משפיעים על עצמנו, וכשאתה שואל איך אנחנו משפיעים על עצמנו, אז בהחלט כדאי לראות שמה שאנחנו עושים זה הדבר הנכון. אתה נותן את הדוגמה שאולי החלטתי שאני לא רוצה להיות בכושר, זה כמו קשור לידע אותי עם ההחלטה הזאת, כי אני חושבת שלהיות בריא זה די אוניברסלי, דבר טוב, אבל בחירה מקצועית, יכול להיות שאני יכולה לגלות שבעצם זה לא המקצוע נכון, אני יכולה ללמוד משהו אחר. זה קורה כל הזמן וזה חלק ממערכת מוטיבציונית בריאה לגלות מה לא בשבילי לעזוב את זה, להתחיל משהו חדש, לעזוב relationship של עובדים, להגיד, אוקיי, זה לא עובד, צריך משהו אחר.
האמת שזה דבר מאוד קשה כשלעצמו, יש איזה שם, עלויות שקורות, אני חושב, המונח המקצועי, כלומר, לוותר על משהו שכבר התחלת להשקיע בו, זה לא קל.
התופעה שאנחנו מתייחסים אליה, אני קוראת סנקוס, ואני... ושאחרי שהזכרנו קשה לעזור משהו, אנחנו מסתכלים אחורה ואומרים, כבר עשיתי כל כך הרבה, האם לא חבל? אז בעצם להסתכל אחורה ולהגיד, כבר עשיתי כל כך הרבה, זה דרך טובה לשכנע את עצמך להתמיד במטרות שאתה רוצה להתמיד בהן. וזה דרך לא טובה לעזור להיפרד מדברים שלא עובדים. כדי להיפרד ממשהו שלא עובד, עדיף להסתכל קדימה ולהגיד, זה מאוד רחוק עדיין, זה לא נראה שאני מתקדמת בקצב ומספק, נראה לי שזה לא באמת משהו שאני רוצה לעשות.
אז גם זה משהו שאפשר לעשות בשנה החדשה.
בהחלט, ויש הרבה מטרות שאנחנו תקועים בהן, וכדאי לעשות להם איזשהו רוויזיון, ולראות באמת מה חשוב לנו, ומה סדר העדיפויות בחיים, יש הרבה דברים שאנשים רוצים לעשות, מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, בהחלט. זמן טוב, ראש השנה, לחשוב על זה.
אז בואי נסכם ונחבר הכל ביחד. מי שבפתח השנה החדשה רוצה שינוי בחיים שלו, בחיים שלה, וגם יש לו איזה כיוון כללי. מה המסר שלך עבורה?
המסר הוא שקודם כל, לחשוב בתחילת השנה מה אני רוצה שיקרה שמה, זה כסף. להציב לעצמי מטרות, לקבוע סדר עדיפויות, וכבר עשיתי משהו. כבר עשיתי לחשוב לאן אני רוצה ללכת, אם אני יודעת לאן אני רוצה ללכת, יש סיכוי יותר גבוה שאני אלך לשם. אז אם עשיתם את זה, אפשר כבר לצפוח על השכם ולהגיד, אוקיי, אני בדרך, ואני עכשיו כדאי לעשות את כל הדברים האחרים, בתור הצעה האחרונה, מטרות טובות הן מטרות שקשה להשיג אותן, אז לא להתייאש כשלא משיגים אותן, זה בסדר. הרעיון הוא להתקרב אליהם, ללכת לשם, להגיע לגמרי למטרה, זה הרבה פעמים לא קורה, אבל עשיתי משהו.
הכי חשוב ליהנות מהדרך.
ליהנות מהדרך וללכת בדרך אפילו, ללכת בדרך.
טוב, זה טון אופטימי לסיום, שתהיה שנה טובה ומוצלחת.
לכולנו, תודה לכם.
תודה רבה. עד כאן הכמוסה, השבוע עם הילד פישבח.
אנחנו היינו אורי פסובסקי וקרן צוריאל. תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, למאור סוויסה מכלכליסט על הליווי המקצועי, ולאמיר זיו, האורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא ושנה טובה.